היום נדבר על הבדלים בין אבא לאימא, שזה נושא מאוד... בכל בית יש אבא, יש אימא, ואבא ואימא זה אופי אחר. כל אדם יש לו את האופי שלו, יש לו את המבנה אישיות שלו, כל אחד זה משהו אחר. לפעמים האבא אדם יותר קשה, האמא האישה יותר רכה, לפעמים הפוך, האמא יותר קשה, האבא יותר רך. וזה לא נושא ש... זה אופי, זה ככה, זה הבן אדם ואין מה לעשות עם זה. אנחנו לא יכולים להגיד לאבא, אם אתה אדם קשה תהיה רך, או אם אתה אדם רך תהיה קשה. אתה דבר לאמא, אי אפשר להגיד להם להיות מה שהם לא. זה נושא אחד. נושא שני... שהוא לא קשור לאופי, יש קו של בית, כן? אם אני בא ואומר, אני לא מרשה זה וזה אצלי בבית, אני לא מרשה שילדים יעשו ככה, והאמא כן מרשה. שאלה, אם יכול להיות דבר כזה בבית? זאת אומרת, האם יכול להיות מצב שאבא לא מרשה, אמא כן מרשה? או מצב שאבא כועס ואמא... מחביאה ממנו, שהוא לא ידע שהילד עשה ככה וככה כדי שלא יכעס. יש לנו הרבה הרבה שאלות בחינוך ילדים, יש לנו הרבה שאלות מהכיוון הזה, האם צריך להיות בכלל תאום והתאמה בין אבא לאמא, ואיך צריך להיות התאום והתאמה. אני אתחיל באמת עם הדבר הזה של ה... של האופי. זה שאבא ואמא הם שונים באופי וכל אחד יש לו אופי אחר, זה לא חיסרון, זה מעלה. כי לפעמים דווקא עם אופי מסוים אפשר לתקשר עם הילד, ועם אופי אחר אי אפשר לתקשר. יש ילד שאם נלך איתו רק קשה, אנחנו לא נצליח. צריך גם מישהו שילך איתו יפה. או להפך, אם נלך איתו רק יפה, גם לא נצליח. צריך לפעמים מישהו שילך איתו גם קשה. אנחנו בעצם צריכים יותר מצורה אחד איך להתנהג עם ילד. אף פעם אי אפשר לקחת, ובמיוחד בית שיש יותר מילד אחד, אז ודאי שלא יכול להיות צורה אחת שכולם הולכים עם הילדים בצורה הזאת ואין משהו אחר, זה לא יכול להצליח דבר כזה. זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא ברא שיש גם אבא וגם אמא, זה לא סתם. זאת אומרת, זה צריך את זה ככה. כיוון שהדברים האלה הם נורא נורא נחוצים. אחד משלים את השני, אחד עוזר לשני. זה בחלק של האופי, בחלק של צורת התנהגות עם הילדים. עכשיו, יש את החלק החינוכי. יש את החלק החינוכי שיש בו שני חלקים. יש קו של בית, מה הקו של הבית שלנו, ויש תגובות למצבים משתנים שקורה, כל מיני מקרים שקורה בבית, מה אנחנו מגיבים או מה אנחנו אומרים ואיך אנחנו מתנהגים עם הילדים. זה שני נושאים שונים לגמרי. אם נדבר על קו חינוכי של בית, כן? אני אתן כמה דוגמאות. יש אבא שאומר, אני לא מרשה לבנות שלי לישון בבית של חברה. יש אבא שאומר, אצלי בבית אין דבר כזה שילדה תישן בבית של חברה. ילדה צריכה ללמוד למבחן עם חברה, אפילו עד מאוחר בלילה, לא אכפת לי, אבל אין דבר כזה לישון מקום אחר. ילדה יושנת רק בבית שלנו. יש כאלה שהם לא רואים בזה בעיה, כן? זה שאלה, קו של בית. יש הורים שאומרים, אצלנו בבית לא יהיה מחשב. יש הורים שאומרים, אצלנו בבית כן יהיה מחשב. יש הורים שאומרים, כן יהיה מחשב, אבל לא יראו סרטים. יש כאלה שאומרים, כן יראו סרטים. סרטים קשרים, סרטים מבוקרים. יש כל מיני גישות, יש כל מיני גישות שהם, אני כבר לא מדבר על לבוש, מה ילדים ילבשו, מה ילדים לא ילבשו, במיוחדים בנות זה סיפור. איזה דברים בנות ילבשו, איזה דברים בנות לא ילבשו. לבוש, תכשיטים, סוג מקומות, לאן ללכת, לאן לא ללכת. כל הדברים האלה נכנסים בכותרת שנקרא קו של בית. יש קו חינוכי של בית. בקו חינוכי של בית אסור שיהיה סתירות מצד אחד, וכאן זה נושא מאוד מאוד עדין. זאת אומרת, אם אני, האבא, בא ואומר, דוגמה, אני לא מרשה שבנות שלי ישנו מקום אחר. בנות ישנות רק בבית אצלהם, ואין ישון מקום אחר. והאימא חושבת שזה לא נורא. זה לא נורא, אין בזה שום אסון, וזה אין בזה שום דבר גרוע, ולא יקרה כלום אם הבנות ישנו מקום אחר. מותר לאימא לחשוב אחרת, אסור לה להגיד את זה לילדים. זאת אומרת, מותר לאימא לחשוב זה לא נורא, היא לא חייבת לחשוב כמו הבעלה, מותר לה לחשוב אחרת, אבל אסור לה, אסור לי ילד לשמוע שאבא חושב ככה, אני חושבת לא ככה. אני כן חושבת שאבא לא צודק. אני חושב שכן, לא יקרה כלום. או אבא אומר, אני לא מרשה לעשות ככה או להיות ככה. כל מיני דברים שהם קו של בית. לא, וכן להפך, גם יש דברים שאימא. אימא אומרת, אני לא מרשה עגילים ארוכים. ואבא לא מבין יותר מדי בעגילים, אומר, אני לא מבין מה ההבדל בין קצרים לארוכים, זה אותו דבר, אין לזה שום משמעות. אז לשני הכיוונים אני מתכוון, לא יכול להיות מצב בתוך בית שהקו החינוכי ילד ישמע שני קווים, לא קו אחד. מה קורה כשילד שומע שני קווים? זה לא שהוא בוחר בין שני הקווים. אם אבא אומר ככה ואמא אומרת ככה, הילד לא בוחר בין שני הקווים, הילד בוחר קו שלישי מה שהוא רוצה. זאת אומרת, אנחנו מפסידים פה את הכל. ילד לא בנוי, ילד לא בנוי, צריך לדעת, בכלל אדם, כן, כל בן אדם. אדם, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהוא בנוי לקבל סמכות, לקבל סמכות של מדינה, לקבל סמכות של הורים, לקבל סמכות של מורים, לקבל סמכות של מנהיגי ציבור. לא משנה, אדם בנוי לקבלת סמכות. ברגע שאני מבלבל אותו, הוא לוקח את הסמכות לבד. הוא כבר לא מקבל סמכות של אף אחד. הסכנה בילד, שהוא ברגע שהוא אבא אומר ככה ואמא אומרת ככה, אז יש שתי דעות, אז גם יהיה דעה שלישית. ברגע שהוא מתחיל להתבלבל, אז אנחנו מאבדים את הסמכות על הילד. ובהרבה בתים זה קורה, שהורים אומרים דעות מנוגדות, ואפילו שאמא אומרת, אתה צריך לשמוע בקול אבא, אני חושבת שאבא לא צודק, אבל תשמע בקולו ותעשה מה שאבא אומר. זה אסור שזה יקרה. אפילו שאמא לא אומרת לאבא, לילד לא לשמוע בקול אבא, אבל היא אומרת לו שהיא חושבת שזה אחרת, יש לה דעה הפוכה, בדרך כלל דברים כאלה מביאים ילד לזה שהוא לא מקבל סמכות לא של אבא, לא של אמא.
זה רק בבית של אבא ואמא.
מה אתה מתכוון?
זה מה שהוא רואה, בגיל את הילד. בגיל שהוא יותר, כשהוא מתחתן כבר, אז הוא כבר יש לו קו שלו, לבד.
כשילד מתחתן, בכל מקרה, אתה כבר לא
המחנה. ככה זה יקרה.
לא, תראה. אם אתה מחנך נכון, את הילד, אז הילד, כשהוא יתחתן, הוא לא רק ימשיך את מה שאתה חינכת אותו, אלא יחנך את הילדים אותו דבר כמו שאתה חינכת אותו. רוב הילדים שמתחנכים נכון ומתחברים לבית, זה ממשיך. החינוך ממשיך הלאה וזה הולך לדור הבא. אבל גם אם לא, זה לא משנה, אתה לא אחראי על ילד אחרי שהוא מתחתן, נגמר. אתה כבר לא המחנך שלו, אין לך אחריות עליו. אבל אני מדבר על ילד בגיל צעיר, ובמיוחד בגיל ההתבגרות, שזה גיל מאוד מאוד מסוכן. בגילים האלה, אם ילד מתחיל לראות שיש בבית כל מיני דעות, הילד עושה את הדעה שלו, וזה סכנה גדולה. עכשיו, יש עוד דבר, מה שדיברתי קודם, מה קורה כשאימא מחביאה מאבא? כשאימא מחביאה מאבא. זאת אומרת, הילד עשה משהו, הילד עושה משהו, והאימא מחביאה שאבא לא ידע, כי היא יודעת שאם אבא ידע, הוא נורא יתרגז, הוא נורא יצעק, הוא נורא יצא בלגן שלם בכל הבית. ואמא רוצה למנוע את כל את כל המצב הזה, אז היא מחביאה שאבא לא ידע. אני כבר לא מדבר על זה שילד למשל לא קם לתפילה בבוקר. אבא הלך מהבית מוקדם, והילד לא קם לתפילה. עכשיו, היא לא מספרת לו שהוא לא קם לתפילה, הוא המשיך לישון, והיא לא מספרת לאבא שהוא לא קם לתפילה, היא מחביאה ממנו. היא כאילו מנסה ללכת איתו ביפה, היא כאילו מנסה להיות טובה עם הילד, כאילו שאבא הוא קשה איתו. הילד, אסור שילד ירגיש שהאימא, הוא לא מבין את זה ככה. הוא מבין את זה אחרת, הוא מבין שבעצם גם אימא מבינה שאבא לא צודק. ככה הילד מפרש זאת אומרת, הוא לא מפרש אימא היא יותר רכה ויותר מרחמת עליי או יותר מבטרת לי, אלא הילד מפרש שגם אימא מבינה שאבא לא צודק. זה לא כזה חשוב לקום לתפילה. זה לא כזה קריטי שאני אקום לתפילה. לא רואה בזה כזה אסון. דבר שלישי, מה קורה, לא בחינוך ילדים, סתם בין אבא לאימא. הוא חושב ככה, היא חושבת אחרת. הוא אומר ככה, היא אומרת אחרת. זאת אומרת, היא מראה שהדעות של אבא, אתם ילדים, אתם חייבים לשמוע מכל אבא. אני לא חייבת לשמוע מכל אבא. אני אישה מבוגרת. אני עושה מה שאני מבינה. גם זה מאוד מאוד מסוכן חינוכית לילדים. ילדים אין להם כלים להבין דבר כזה. ילד אין לו כלים להבין דבר כזה שלך מותר לו לשמוע בכל אבא ורק לי אסור לו לשמוע בכל אבא. אין דבר כזה. ילד לא יכול להבין כזה. אין לו כלים בשום אופן להבין דבר כזה. לילדים יש לפעמים גילים מסוימים. קורה בגיל 3, זה קורה בגיל 12, 13, 15 אפילו. יש גילי התמרדות. יש כל מיני שלבים בחיים שילד מתמרד. וזה קושי, התקופה הזאת של ההתמרדות של הילדים, זו תקופה לא פשוטה ולא קלה בכלל. וצריך הרבה סייעתא דשמיא והרבה חוכמה איך להתמודד עם התקופה הזאת. אבל אם האבא והאימא לא משדרים אותו דבר, אנחנו בטוח נפסיד את הילד. בתקופות הקשות אנחנו נפסיד את הילד. אסור שיהיה מצב שאבא ואימא לא משדרים אותו דבר. למרות שבאופי יש כן הבדלים בין אבא לאימא, והיא לא מסוגלת להגיב כמו שהוא מגיב, היא לא מסוגלת להתרגז כמו שהוא מתרגז, היא לא מסוגלת לכעוס ולהעניש כמו שהוא מעניש. זאת אומרת, יש הבדלים באופי, ואישה לא צריכה לשנות את האופי שלה, שיהיה לה את האופי של בעלה. היא לא צריכה לעשות את זה. מותר לה להיות משהו אחר, ואמרתי באיזשהו מקום זה גם משלים אחד את השני, זה מעלה, זה לא חיסרון. הרבה פעמים אימא משלימה את אבא, ואבא משלים את אימא מבחינת האופי. אבל להיות אופי אחר מותר, להגיד דעות אחרות, להגיד שאבא לא צודק, להגיד שאפשר גם אחרת, זה מאוד מאוד מסוכן. אסור שזה יקרה בשום אופן. עכשיו יש מצב שאבא איבד פרופורציה. הוא כועס על משהו, והוא רב עם הילד, והוא מתעקש איתו, והוא הורס את הילד. הרי יש לנו כאלה מצבים, יש מצבים שאנשים עושים שטויות, או להפך, אמא נכנסה לאיזה שטות, והיא הורסת את הילד. אחד מבני הזוג לא מתנהג נכון עם הילד. זה קיים, בהרבה בתים. או מתוך חוסר ידיעה, או מתוך מצוקה אחרת, או מתוך בעיות שהוא סוחב מהילדות, לא יודע למה. יש כל מיני סיבות למה אנשים לפעמים מתנהגים לא נכון עם ילד. יש, יש כמה סיבות, ולפעמים זה אפילו דברים שנראים לנו שזה לא שייך לוותר. לא שייך לוותר. ואנחנו מתעקשים עם ילד, אבל בסופו של דבר אנחנו בסכנה להפסיד את הילד. תמיד צריכים לדעת, כשהולכים עם ילד ל, 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 לבעיה, תמיד אנחנו בסכנה להפסיד את הילד. ולפעמים אחד מבני הזוג עושה שטויות, עושה דברים לא נכונים, והעסק מתחיל להסתבך. עכשיו, בא אשתו ואומרת לו, תשמע, אתה לא מתנהג נכון, אתה מפסיד את הילד, אתה תראה מה שאתה עושה, זה לא טוב מה שקורה פה. הוא לא יכול להגיד, לא, אני פה האבא, אני פה הקובע, וכולם חייבים לקבל את הדעה שלי, ואל תגידי לי כאלה דברים. זאת אומרת, שאני אמרתי קודם, שאמא לא צריכה להראות לילד שאבא לא צודק ושאבא הולך בדרך לא נכונה, זה נכון שהיא לא צריכה להראות לילד, אבל היא כן צריכה להראות לבעלה. זאת אומרת, הבקרה הזאת בתוך בית, בין בני זוג, בין אבא לאמא, שיש בקרה, שכל אחד אומר לשני, אתה הולך לא נכון, אתה גורם שאנחנו נפסיד את הילד, או אתה גורם נזק לילד, או לא כדאי בשיטה הזאת, זה לא יצליח. הבקרה הזאת היא חשובה. אסור לנו לקבל את זה כפגיעה בסמכות שלנו, בכבוד שלנו, כאילו במעמד שלנו, שכאילו באים ומהירים לנו שאנחנו הולכים לא נכון, להפך. זו בקרה מאוד, קודם כל אין אדם רואה נגיעי עצמו. זה בעיה אחת שיש לכל אחד בחינוך ילדים. כשאדם טועה בחינוך ילדים, הוא לא רואה את הנגעים של עצמו, הוא לא רואה את החסרונות של עצמו. בעיה שנייה, שלפעמים אנחנו נסחפים רגשית ולא שכלית. זאת אומרת, לפעמים ילד מאתגר אותנו, מרגיז אותנו, וכל הקו שלנו איתו בא מהמקום הרגשי כבר, ולא מהמקום השכלי. ילד פתאום מתמרד ומתחצף, והכל דווקא, והכל לא, והכל עושה הפוך, ואנחנו כועסים ומאנישים אותו וצועקים עליו ומרביצים לו ומה שאתם רוצים, וכלום לא עוזר. ואז אנחנו נהיים איתו יותר קשים ויותר קשים. ואנחנו מרגישים שאין, אני לא אבטר לו, לא יעזור לו שום דבר. ואז אנחנו כבר בתוך טרנס כזה רגשי של המלחמה עם הילד, ואנחנו לא מזהים בכלל שאנחנו הולכים להפסיד את הילד. כי יש שלב מסוים שילד, דיברתי על זה לפני שבועיים, שילד מרגיש אין לי מה להפסיד. בין כל, אני נשרפתי עם הבית, נשרפתי עם עם המשפחה, אין לי כבר מה להפסיד, ואז הילד הולך, אנחנו מפסידים אותו באמת. ולפעמים זה גבול דק מאוד, זה גבול דק מאוד. והבן אדם לא מרגיש, הוא לא מרגיש שזה נסחף. ולכן נורא חשוב שיהיה לו בקרה בתוך הבית. שיהיה לו בקרה בתוך הבית. נכון שאמא לא צריכה להגיד את זה לאבא כשהילדים שומעים. כמו שאם זה דברים שמדברים בחדר שינה בשקט, ההורים צריכים לדבר אחד עם השני, אבל הבקרה, לא לקבל אותה, יש הרבה אנשים שמקבלים, אל תתערבי לי, אל תגידי לי מה לעשות, אני מבין טוב מה לעשות ואני יודע, אני יודע את הקו שלי. כאילו זה, זה אומרים, סליחה, את אל תתערבי עכשיו. אני יודע מה שאני עושה עם הילד ואני אלך איתו כמו שאני מבין שצריך ללכת. אסור לבן אדם לחשוב ככה. אסור לבן אדם לחשוב, אל תתערבי לי. אסור לבן אדם לחשוב, את בן כל לא יודעת איך לחנך ילדים, ואת בן כל לא יודעת איך להתנהג עם ילדים, ואת בן כל לא מבינה, גם אם לא יודעת איך לחנך ילדים, רוב האימהות שלא יודעות איך לחנך ילדים, זה לא בגלל שאין להם שכל. אמהות שלא יודעות איך לחנך ילדים, בגלל שבאופי הן חלשות. הן לא מסוגלות להתמודד. לא... יש נשים שלא יכולות להגיד לילד לא. יש נשים שלא יכולות להגיד לילד את המילה לא. אז זה לא שהיא לא יודעת. זה לא שהיא לא מבינה. כשאני מסביר לה, תשמעי, בשיטה הזאת את הורסת את הילד, היא תגיד נכון, 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 אתה צודק, באמת אסור לעשות ככה. אבל כשזה יגיע למעשה בשטח, היא לא מסוגלת להגיד לילד לא. היא לא מסוגלת לסרב לו. עכשיו, זה שהיא לא מסוגלת לא אומר שהיא לא מבינה. וכשזה לא נוגע לבעיה הפרטית שלה, כשזה נוגע לאיך אבא מתנהג עם הילדים, היא כן מסוגלת להגיד לבעלה, תשמע, אתה פה טועה, אתה פה הולך לא נכון. אני כבר לא מדבר על זה שהאימא היא רכה ואבא הוא חזק, והוא אומר, את בן כה רכה, מה נשמע בכל איך שאת אומרת לא נכון? את מראש לא היית הולכת על הקו שלי. זה גם לא נכון. אדם כן צריך את הבקרה הזאת, במיוחד, במיוחד, כשאנחנו רואים שהילד נכנס לעקשנות, יש פעמים ילד נכנס לעקשנות שהוא מוכן להפסיד הכל ולא אכפת לו. כל עונש שאני נותן לו וכל דבר שאני עושה לו. אני ראיתי סיפור על ילד שהוא עשה משהו, התחצף נדמה לי, התחצף לאמא שלו בצורה מאוד חמורה, ואבא ראה שזה עבר את הגבול, אבא הכניס לו סתירה. כשאבא הכניס לו סתירה, עפו לו המשקפיים ונשברו. זאת אומרת, כתוצאה מהמכה שאבא נתן לו, עפו המשקפיים ונשברו. אבא אמר, אתה לא תקבל משקפיים חדשות עד שלא תבקש סליחה מאמא. הילד ללמוד בלי משקפיים לא יכול. זה לא, המשקפיים האלה, זה, הוא חייב אותם. הילד לא רואה ולא יכול ללמוד בלי משקפיים. עכשיו, מה אני בא ואומר לו? אתה לא תלמד. אתה תלך ללימודים ולא תלמד, כי אין לך משקפיים. לא, אני לא אומר אתה לא תלמד. אני אומר, אתה כן תלמד, רק תבקש סליחה מאמא. והוא באמת צריך לבקש סליחה מאמא. הוא באמת עשה משהו שהיה אסור שיעשה. זאת אומרת, הנה, הכל צודק. הכל צודק. חוץ מבעיה אחת. הילד נכנס לעקשנות, אני לא אבקש סליחה מאמא. נכנס לעקשנות עד הסוף. עכשיו, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני אלך איתו עד הסוף, אני בסכנה שאני אפסיד אותו. אני בסכנה שאני אפסיד אותו שהוא לא ילמד, והוא ינשור מהלימודים, ואפילו ינשור, אני לא יודע לאן זה יגיע. אני לא יודע לאן זה יגיע. כשאני רואה שילד הגיע, עכשיו שלושה ימים עברו, והוא לא לומד, כי אין לו משקפיים, והוא לא יבקש את הסליחה, והכל תקוע. והכל תקוע. אז מה אני אגיד? אני אלך, אמא שלא הולך עם כוח, אלך עם יותר כוח. ככה יש פתגם כזה. בחינוך ילדים זה לא נכון. זה לא נכון. והרבה הורים נופלים בפח הזה, שכשילד נכנס לעקשנות גדולה, הם הולכים איתו הלאה. הם לא יודעים לשים את הברקס ולעצור ולהגיד, רגע, רגע, יש פה איזו טעות, העסק נתקע.
בגלל כבוד?
מה בגלל כבוד? זה גם כבוד, וגם השכל הישר אומר שילד חייב לבקש סליחה אם יתחצף לאימא. זה לא רק כבוד, הרי זה החינוך. אתה הרי מרגיש כל הזמן, לא ביקשתי משהו בשביל עצמי, לא ביקשתי משהו שאני... אני נטו מבקש חינוך, מה אני מבקש?
אם זה בסכל, זאת אומרת שהם צודקים בצדך.
מה אתה אומר?
אם זה בסכל, זאת אומרת שהם צודקים.
כן, הם ודאי צודקים. אבל אחרי שאתה צודק, מה יעזור לך שאתה צודק? מה יעזור לך שאתה צודק אם אתה מפסיד את הילד?
אתה צודק אחר, אם נוותר לו עכשיו, אז הוא ירגיש חולשה שלנו.
להתייחס אליי,
כי אני חלשור שיכול
כאילו...
לא, ממשיך,
מלחמה
חזתית צריך לעשות.
תראה, אתה צודק בשאלה. אתה צודק בשאלה, כן? הילד פתאום ירגיש, אני התעקשתי וניצחתי.
כן.
זה נקרא ככה.
זה קורה הרבה פעמים.
כן, נכון. אבל החשבון הוא שמה האלטרנטיבה? בסדר. אתה צודק, יש לי בעיה שאני עכשיו אגרום לילד להרגיש שהוא ניצח. מה האלטרנטיבה? שנפסיד אותו לגמרי? כאילו, אתה צריך לחשוב, כאילו, מה עומד מול מה?
בין שתי רעים בוחרים רע פחות.
זה לא שאלה של רע פחות, זה לא שאלה של רע פחות. תראה, בחינוך ילדים אין חוקים, זה לא... זה לא כמו שמירת שבת, שאני אומר, זה ההלכה, צריך לשמור שבת, אין, לא משנה מה אתה מרגיש, לא משנה, קל לך, קשה לך, זהו, זה שבת, כן? או בשר וחלב, או כל השאלות האלה. בחינוך ילדים, אתה חייב כן להיות גמיש ברמה הזאת, שאף פעם אסור לך לעשות דברים שהנזק יותר גדול מהתועלת. לפעמים התועלת, של הזה, הנזק יותר גדול מהתועלת, לא כדאי, זה לא עובד, זה לא עובד, ולפעמים יש לא מעט ילדים שנשרו, היה אצלי השבוע ילד, לא השבוע, ביום שישי זה היה, לא משנה, יום שישי היה אצלי ילד, שהוא לומד באיזה ישיבה, והוא, איזה חבר נתן לו דיסקונקי עם איזה סרט בתוך הדיסקונקי, והוא הביא את זה לישיבה. והראש שיבה תפס את זה. תפס את זה. אז הראש שיבה לקח לו את הדיסקונקי ושלח אותו הביתה לשלושה ימים. הוא בא, אומר לי, אני לא רוצה לחזור לישיבה. שאלתי אותו למה. הוא אומר, תראה, אני עשיתי מה שעשיתי, הוא עכשיו ירצה ללמד אותי לכך, הוא יעשה לי כל מיני בלגנים, וכל מיני חוקים, ותקנות, ובדיקות, וזה, הוא ישגיע אותי. אני צריך השפלה לפני כל החברים, שיראו שאני פתאום כזה סוג ב' שעושים לו בעיות בישיבה, וככה וככה. לא חוזר לישיבה בכלל וגמרנו. תראו באיזה קלות ילד יכול להפוך לנושר. על כלום. אז אמרתי לו, תשמע, מה שאתה עשית זה בעיית משמעת שנחשבת לבעיית משמעת נורמלית. בחורים, הגיל שלך, עושים כאלה בעיית משמעת. נכון שהראש ישיבה באחריות שלו על ישיבה, אסור לו לשתוק על זה והוא חייב להניש אותך והוא חייב להראות לכולם שדבר כזה לא עובר ככה, אבל תבין, זה לא בגלל שהוא שונא אותך, רק בגלל שיש לו אחריות. יש לו אחריות על ישיבה, אבל בלב שלו הוא מבין שאתה בחור נורמלי ועשית דבר נורמלי וזה יכול לקרוא לכל אחד. זה בעיית משמעת, זה קורה לכל הבחורים יש בעיית משמעת. אחד אמר בה, אחד אמר מית, אבל יש בחור בעיית משמעת. מה עשיתי פה? באתי ואמרתי לו, תכניס את הרגשות שלך לפרופורציה. אל תרגיש שבגלל שהוא שלח אותך הביתה, פירושו שומע ובעלה, אתה כבר הכי גרוע בישיבה, וכבר הסתכלו עליך זה, ואתה כבר לא יכול לחיות אם שיסתכלו עליך ככה. נתתי לו להבין שהראש שיבה מבין שהוא נורמלי, הראש שיבה לא רואה אותו כבחור מושחת, הראש שיבה מבין שאיך קוראים לזה? יצרורי נורמלי. יש יצרורי, יש יצרורי נורמלי, ויש יצרורי שהוא לא נורמלי. יש שני סוגים של יצרורי בעולם. אבל יש כל מיני יצרורי שהם נורמליים. והתפקיד שלנו זה להבין את היצרורי של הבחור. לא דווקא בחור, גם בנות, כן, אני לא התכוונתי דווקא זה. אבל להבין את היצרורי של הילדים, אנחנו צריכים להבין את זה. ולהבין את זה, זה לא להבין רק בלב, אלא לתת להם הרגשה שאני מבין אותם, שאני מבין שזה יכול לקרות, ואני מבין שזה יצרור נורמלי, ובסדר. הוא עוד לא המושחת של הדור, הוא עוד לא שדד בנקים. צריך לשים את הדברים בפרופורציה. מצד השני, אני הסברתי לו, שכשאדם יש לו מוסד, יש לו ישיבה, יש לו כמות כזו גדולה של בחורים, אם הוא יבין אותך, הוא יכול לסגור את המוסד. אמרתי לו, הוא לא יכול לעשות לעצמו, הוא חייב כן להניש ולהגיב על זה קשה, כי הוא מבחינתו, אם הוא יראה שהוא מבין, מחר אין לו ישיבה בכלל. הרי הדברים האלה הם כמו אש בין חבר'ה, ברגע שהם קולטים שפה אפשר לעשות מה שרוצים, מהר מאוד כל המוסד מתפרק. מהר מאוד זה קורה. אז גם הילד מבין שהעונש צודק מבחינת אחריות ולא שונים אותו. לא שונים אותו, לא הופכים אותו אבל אם הילד לא מבין את זה, אז הוא אומר, אני עוזב את הישיבה, אני לא רוצה יותר לחזור לישיבה. על מה? על שטות, על כלום. אין סיפור מאחורי העס כזה. בטח שהוא חזר. הוא חזר והכל בסדר. אבל תראה באיזה קלות, תראה באיזה קלות ילד יכול ליפול החוצה. על זה אני מדבר. אנחנו צריכים תמיד להבין, הדברים האלה הם לא... ויש המון ילדים שנהרסו לגמרי כי ההורים בשלב מסוים הרגישו שאני לא יכול לתת לילד שהוא ינצח אותי. אני לא יכול לתת לילד שהוא יתגבר, שהוא...
הוא כבר במקום לנסות לחנך אותו, הוא מנסה להילחם עם הילד, זה מה שיוצא. זה כבר לא שייך לחינוך. לא ייתן לו.
כן, אבל זה כן שייך לחינוך, כי בעצם אם אתה מסתכל בכותרת, אז האבא צודק. זה הבעיה. הבעיה היא שאבא כן צודק. כלומר, המלחמה היא על דבר שאבא כן צודק, וילד לא היה צריך לעשות את זה, וכשהוא עשה את זה, הוא צריך לבקש סליחה, והוא עד שהוא לא יבקש סליחה, אז באמת אסור לוותר לו, כי אחרת הוא יעשה עוד פעם. זאת אומרת, כן, יש כאן כן איזה נקודה שאתה מרגיש שאתה נלחם על דבר שאתה, שאתה צודק. אבל תמיד השאלה היא לא מה צודק, השאלה היא מה מועיל. לא השאלה מה צודק, אלא השאלה תמיד מה מועיל. ולפעמים החכם זה לסגת, לעצור את זה, וזהו. אין לנו ברירה לעצור את זה.
עם ההתחלה, שאולי מבקש בכלל
שבקש
סליחה,
זה
עדיף?
לא, כי מבחינה חינוכית הוא כן צריך לבקש סליחה. למה לא? הוא צריך... תראה, בזיכרון, תראה, אני אגיד לך, בזיכרון של הילד נשאר, שדרשו ממנו לבקש סליחה ורבו איתו על זה, נכון שבסוף לא ניצחו אותו, אבל הוא כן נשאר לו בזיכרון שיש כזה עיקרון חינוכי שצריך לבקש סליחה ואסור להתחצף. אני לא צריך להפסיד את המסר החינוכי. המסר החינוכי זה לא דווקא הניצחון, אבל עצם העובדה שהילד יודע שהוא צריך לבקש סליחה, עצם העובדה שהילד יודע ש... שיש פה דבר שהיה אסור שיקרה, זה עצמו חשוב. זה עצמו חשוב.
בסיפור הזה עם
המשקפיים,
סתם, מה היה צריך לעשות
לכתחילה,
ואחרי
שנכנס לפלונטר
הזה, מה צריך היה לעשות
בדיוק? מה פושבה צריך לעשות לכתחילה? לכתחילה אבא לא עשה שום טעות.
לא, הוא הלך איתו ככה באולטימטום כזה, אם אתה לא ככה, אז אתה לא מקבל, כן? זה כדאי לעשות או לא היה כדאי לעשות?
בטח שכן, למה לא? למה לא?
הוא יכול מראש לצפות שהילד גם ילך איתו ככה... ראש בקיר, כן? אז אולי לא כדאי להיכנס...
אם אתה יודע בטוח, אם אתה יודע בטוח שזה סוג ילד שילך איתך ראש בקיר, אתה צודק. אל תעשה את זה. מה?
שפתאום עכשיו התעקש וזהו.
יש, זה לא... רוב הילדים לא מתעקשים. רוב הילדים לא מתעקשים, והם...
מפחדים בדרך כלל.
מה? גם מפחדים וגם לא מתעקשים.
זה טעוי. נניח אנחנו לוקחים כזה ילד שיש סיכוי
גדול שהוא יכול להתעקש. אם אתה מכיר את הילד שהוא כזה סוג, אז אל תיכנס לפינה הזאת, נכון?
אם כבר נכנסתי איך לצאת מהפונטר, מה טכניקה הנכונה, בוא נגיד ככה. לא, אבל זה שם משקפיים. מה צריך לעשות אחרי שכבר התחיל כל העסק הזה?
מה עשה אותו אבא שאני מדבר עליו? הוא עשה דבר דווקא חכם. הוא קרא לילד ואמר לו, תשמע, אני... כרגע עוצר איתך את כל הסיפור, אני עוצר את כל הסיפור, כי אני חושב שאנחנו קצת עברנו את הגבול, וזה לא לפה רציתי להגיע, אני עוצר איתך, אני כן אתן לך את המשקפיים ואני כן אחזיר אותך לזה, אבל תדע שבפעם הבאה זה לא יעבור לך ככה. אני הפעם עוצר לך, בפעם הבאה זה לא יעבור לך ככה. אז אני לא בא ואומר לו, אני מפחד ממך, אבל יש דבר כזה שכאילו, אני אומר לו, תשמע, אני עוצר את הסיפור עכשיו. וזה חשוב, זה חשוב להיות מסוגל לעצור סיפור ולא ללכת איתו עכשיו. עכשיו, יש הורים שעושים שגיאה, כשהם רוצים לעצור סיפור, הם אומרים לאמא, את יודעת מה, תבואי את ותבקשי ממני שאני אוותר לו, ואני אוותר לו כי את ביקשת. כי לעשות הצגה שאני לא נכנעתי. רק אם הביקשה שאני אוותר לך, אז אני ויתרתי לך. אני לא בטוח שזה חכם. כי כשבאה ההצגה הזאת, הילד מקבל הרגשה, אמא מבינה שאני צודק. זה הסכנה ב... כשאני שולח את האמא, תבקשי שיוותרו לו, הילד מבין את זה, אמא מבינה שאני פה צודק. וזה לא טוב, זה לא צריך לקרוא. אסור שילד יראה שני קווים חינוכיים בבית. הוא יכול לראות שני אופי, אבל הוא לא יכול לראות שני סוגים של קו חינוכי. זה שני דברים שאסור בשום אופן שיקרו בבית. הילד חייב לראות קו אחד, דרך אחד. עכשיו, עוד דבר שצריכים לזכור, יכולות של ילד. יש ילד שבאמת לא, אני דורש ממנו משהו שהוא לא יכול. לפעמים הילד לא יכול ואין סיכויים. אז אם אני זיהיתי את זה מראש, בסדר. כמה פעמים קורה בבית שאומרים לילדים שמשחקים, טוב, עכשיו תאספו את המשחק, תשימו הכל למקום. תמיד יש ילד שהוא לא בדיוק... הוא לא יאסוף. הוא יתחמק בתירוץ כזה, בתירוץ כזה, בתירוץ כזה. לפעמים אני אומר, שמה, אתה לא אוסף, פעם הבאה אתה לא משחק. כולם יקבלו, אתה לא תשחק. זה איום טוב, ועל רוב הילדים זה עובד. ברגע שאני אומר לו, פעם הבאה שאתה זה, אתה לא תשחק, אז הוא יאסוף. ויש עד שהולך עם זה עד הסוף, לא? אז לא. אז גם בזה אנחנו בבעיה. גם בזה אנחנו בבעיה. אז פעם פעמיים אני לא אתן לו לשחק, אבל אחר כך אני כן אתן לו, אני כבר לא ידרוש ממנו לאסוף, כי אני יודע שהילד הזה לא מסוגל. אני צריך לדעת, הילד הזה לא מסוגל. זה לא שלא מסוגל לאסוף, הוא לא נכה. זה לא שהילד לא מסוגל. זה סוג כזה של... אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל לפעמים תראה, ילד נתקע לך עם דברים מסוימים. יש ילדה שאתה יכול לתת לה אחרי סעודת שבת, עם אורחים, עם הכל, הר של כלים, היא שוטפת לך בלי שום בעיה. ויש ילדה שלא יעזור לך כלום, היא לא תשטוף כלים. בתירוץ כזה, בתירוץ אחר, היא לא תשטוף כלים. עכשיו, זה לא שהיא נכה או לא יכולה לשטוף כלים. יש, אתה רואה בילדים, יש דברים שהם יכולים לעשות, יש, אין הסבר. זה לא עצלות, אפילו זה לא עצלות, כי הדברים האחרים הוא כן יעשה. יש דברים שילד מרגיש שאני לא מתחבר לזה, נקרא לזה ככה. לא מתחבר למעשה, לא מתחבר לפעילות הזאת. גם לנו יש את זה, אבל אנחנו כבר יותר מבוגרים, אז לפעמים אנחנו מכריחים את עצמנו להתחבר לדברים שאנחנו לא אוהבים. יש בן אדם, גברים במיוחד, לא כל גבר מסוגל להחליף טיטול לתינוק. יש כאלה שמגיל אותם, התפקיד הזה, כן? לא כל גבר מסוגל להחליף טיטול. אבל אם הוא לבד בבית ואשתו לא בבית, אז הוא יחליף, אפילו שהוא, כי הוא יותר מבוגר. אבל אם הוא היה ילד, הוא לא היה מסוגל. יש גבר שבא הביתה, רואה שיש כלים בקיור, והאמא לא בבית, הוא עומד, שוטף את כל הכלים, שם, בסדר. יש כאלה שבא הביתה, רואה שכלים, הוא לא ישטוף. הוא בעצמו רוצה לשטוף ואין לו אמא, הוא ייקח חד פעמי, אבל הוא לא ישטוף. אני עוד זוכר זוג מסוים, לפני 40 שנה, לא היה חד פעמי בבתים, והוא נשאר צמא והוא לא שטף. ולא שהוא רצה להניש מישהו. לא שהוא רצה להניש מישהו.
זה עצלנות.
מה?
זה עצלנות.
זה לא עצלנות. זה לא עצלנות. כי דברים אחרים הם כן עושים. יש דבר כזה, ואנחנו לפעמים לא מבינים את זה. בדיוק, אנחנו רואים בזה שילדה לא רוצה לאסוף צעצועים ולא עוזר לך כלום. תבין, היא לא יכולה להתחבר לזה, תעזוב אותה.
לעזוב?
כן.
מה עם הילדים אחרים? למה היא כן?
אני לא יודע מה אני אגיד, אני צריך למצוא תירוצים מן הגורן ומן היקב, אבל בזה שיש לי בעיה מה אני אגיד לאחרים, אני לא יכול לרצוח את הילדה. לפי השטויות האלה, אתה מסתבך עם ילדים על דברים שזה לא חכם להסתבך. זה לא חכם, זה לא שווה את ה... את ה, את ה יש דבר כזה
ש... אני לחנך שזה צריך לעזור וזה צריך לעזור.
תראה, אתה לא יכול לחנך ילד שהוא יהיה פרפקט. כי גם אתה לא פרפקט, והנכד שלך לא יהיה פרפקט, ואנחנו בני אדם, וכל אחד יש לו את זה שלו, יש דברים שאנחנו יותר טובים, יש דברים שאנחנו פחות טובים, יש דברים שאנחנו יותר זה. עכשיו, יש דבר כזה בילד שדבר מסוים הוא לא מתחבר. הוא לא מתחבר למשהו, הוא לא יכול לעשות את זה. עכשיו, אין לזה הסבר שכלי, למה אתה לא מתחבר. אין לדברים האלה הסבר שכלי, אבל זה ככה. ולנו נדמה שכאילו אני צריך לדרוש מילד כל מה שבעיניי נורמלי, ואם הוא לא מתחבר, שכן יתחבר. איך אומרים? שישתפשף. אנחנו יש לנו נגישה כזאת, שישתפשף וילמד ויצליח, אין דבר כזה. וזה לא נכון.
אולי
התמרדות,
איך נדע לזהות שזה נובע מהאופי הזה
ונימנע... התמרדות לא יכול להיות בשטח אחד. מי שמתמרד, מתמרד בהכל. ילד לא יכול, בכל הוא ילד טוב, רק לא אוסף צעצועים. אז שטח אחד פתאום מתמרד, זה לא הגיוני. התמרדות זה תכונה, זה מידות. מידות הן כל הרוחב של, של החיים. הן לא בעיות בנושא מסוים. אף פעם מידות לא הולך על נושא. תמיד מידות זה ברוחב. אז אם אתה רואה שילד יש לו תכונה מסוימת במידות, אז זה צריך להיות בכל הרוחב של החיים. פה אתה רואה שלפרט הזה הוא לא מתחבר, דברים אחרים הוא עושה לך בקלות. לך למכולת, תביא לחם, גבינה, ביצים, הוא הולך, הוא לא מתעצל. אז כל מיני תפקידים שאתה נותן לו, הוא עושה לך. אתה מכיר לתפקיד הזה, הוא לא מסוגל. ואני רואה, עם בנות בכלל הולך שמח, שאימא, מה, אתה, את פה בבית מלון, אימא המשרתת שלך, את לא יכולה יש טוב, איזה מין דבר זה? כאילו, אנחנו כאילו באים עם היגיון. היגיון, את לא ניתן בית מלון, זה בית. ואת גרה פה בבית, ואת צריכה להיות שותפה לכל העול של הבית. ואימא לא פועלת ניקיון שלך, למה שאתה שתפק כלים? בשכל זה נשמע מאוד מאוד הגיוני, אין שום הסבר לזה. עכשיו, אני לא אומר שניסיני פעם, פעמיים, שלוש, אבא, זה לא הולך, אז צריכים ללמוד את הלא הולך. זאת אומרת, זה אחד הדברים החשובים שצריך ללמוד בחינוך ילדים. יש דברים שלא הולך, לקבל את זה שזה לא הולך. ולא הולכת איתם עד הסוף. זה לא בריא וזה לא מצליח, וזה אחר כך יותר מפסידים מאשר מרוויחים. וצריך מאוד מאוד להיזהר עם הדברים האלה. טוב. תודה רבה.